כאן רשת בית. מאיה רכלין. שלום רב, הצהריים טובים לכם. השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי והיום בעולם. אין זמן טוב לצאת מאפגניסטן, הודע נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, אבל באותה נשימה הוא ממשיך להצדיק את הנטישה המהירה של הכוחות האמריקנים, זו שהותירה את תושבי אפגניסטן בידי הטליבן.
But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that one more year, five more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference.
אם כבר עכשיו אפגניסטן לא מצליחה להתנגד לטליבן, לא היה שום מצב שבעוד שנה, 5 או 20 שנה של נוכחות אמריקנית באזור היו משנות משהו. בשטח התושבים כבר מתרגלים לחיים תחת שלטון ארגון הטרור. מבין התושבים שהציפו את שדה התעופה בקאבול היו מי שהצליחו להימלט, ויש כאלה שעדיין מנסים.
We're living in a world where, you know, where we are talking about advancements, about equality, about gender equality. We cannot see a country going decades and centuries back. We have to take some bold stances for the protection of women and girls, for the protection of minority groups.
זאת קלת פרס נובל מלאלה יוסף זאי, מי שזוכרת היטב כמה הטליבן יכול להיות אכזרי. היא הזכירה היום שבעולם שבו מדברים על התקדמות, שוויון זכויות ושוויון מגדרי, אי אפשר לראות כך מדינה חוזרת עשרות, אם לא מאות שנים לאחור. בריאיון לרשת BBC אמרה יוסף זאי, עלינו לנקוט בצעדים כדי להגן על נשים, ילדות ועל קבוצות המיעוט. נהיה גם בהאיטי, שם יותר מ-1,400 הרוגים ברעידת האדמה, וכשמאמצים לחיפוש נעדרים עוד נמשכים, הרשויות מבינות שצריך להעלות לא תהילוך כשסופה טרופית עושה את דרכה לכיוון המדינה. ניסיתי למצוא מקום לישון בו, סיפר אומנל שנפגע מירידת האדמה, אבל הקטסטרופה משפיעה על כל כך הרבה אנשים, אין לנו לאן ללכת, הדבר היחיד שיש ברשותי הוא הסדינים שלי, אני משתמש בהם וישן על הרצפה. הלילה התייצבה הטניסאית הטובה בעולם, נעומי אוסאקה, מול אתגר שמדאיג אותה יותר מכל תחרות. מסיבת עיתונאים. היא אפילו פרשה מהטורניר בצרפת כדי לא להתמודד עם השאלות בתום המשחקים, והיום היא מספרת שגם ההחלטה ההיא גרמה לה להתבייש בעצמה.
I was a little bit embarrassed to go out because I didn't know if people were looking at me in a different way than they usually did before, but I think the biggest eye opener was going to the Olympics and having other athletes come up to me and say that they were really glad that I did what I did.
אוסאקה מספרת, התביישתי לצאת מהבית, חשבתי שאנשים יסתכלו עליי אחרת, אבל דעתי השתנתה כשבאולימפיאדה ניגשו אליי ספורטאים ואמרו שהם שמחים שעשיתי מה שעשיתי. זאת הטניסאית שלימדה אותנו שזה בסדר לא להיות בסדר, עוד לפני סימון ביילס והמשחקים האולימפיים. Starry, starry night. ומי ששר על סטארי סטארי נייט קיבל הלילה כוכב משל עצמו. אז אמר הענק דון מקלין הפך לאחד השמות המכובדים שתוכלו למצוא על סדרת הכוכבים בהוליווד. Sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ושני אביב, על הביצוע הטכני אריאל מור ושימון דוקרקר. לקוראים מאיה רכלין, בואו נתחיל. נפתח באפגניסטן, יממה אחרי המראות הדרמטיים, מנמל התעופה של קאבול, הטיסות התחדשו, אבל המצב במדינה נותר מתוח וגם שקט. פינוי גורמים מערבים הולך ונשלם, ובטליבן משדרים מסרי הרגעה. שלום לכתב חדשות החוץ, איתמר מאירי.
שלום מאיה. מתקפת קסם של ארגון הטליבן על בני עמו ועל מדינות המערב, כך אפשר לתאר את מה שקורה כרגע. למעשה כבר מהרגע שהחל את כיבושיו בצפון לפני שבועיים שלושה, הטליבן התחיל לפזר מסרים ברוח שונה, מתונה, מה שמעורר מעט אופטימיות, אבל בעיקר חשדנות, והיום מודיע הארגון שיעניק חנינה לכל מי שעבדו בשורות הממשל הקודם, ואפילו קרא להם לחזור לעבוד. ממש כך, בטליבן גם קוראים לחיילים שלהם שלא להתעמת, לא לתקוף שום גורם מערבי דיפלומטי, לשמור מרחק, שוב כחלק מהמשימה להרגיע את המעצמות. מי שמתראיין ללא הרף בזמן האחרון הוא דובר הארגון, סואיל שהין, הוא כרגע אחראי על היחץ, אם תרצי, גם בכל מה שקשור לחופש הביטוי, לזכויות האישה. הנה דברים שאמר היום בראיון לרשת CNN.
There are many journalists right now based in Kabul, even foreign journalists. They carry out their work and filing reports from there. So, and also the schools will be open. And the girls and women, they will be going to
כן,
school.
מדבר על כך שיש כרגע עיתונאים שפועלים בלי שום בעיה במדינה, מזכיר את העיתונאית מ-CNN שדיווחה אתמול צד חמושים, ראינו אותה. מוסיף דובר הטליבן, בתי הספר יישארו פתוחים, הבנות והנשים ילכו לבתי הספר כתלמידות, כמורות, ואתם תראו שזה יקרה. בל נשכח מה היה מדובר בארגון אכזרי שמדכא זכויות אדם, בעיקר נשים, ארגון אלים, תומך טרור שמייצג כל מה שרע בעולם, ומי שבאמת לא מתרשמת מכל המתקפת הקסם הזאת היא פייסבוק, שמודיעה היום שהיא מתייחסת לטליבן כארגון טרור לכל דבר, ולכן תאסור הצגת תכנים שלו בפלטפורמות שלה. אבל אני חושב שבקהילה הבינלאומית רוצים ואולי יכריחו את עצמם להאמין לדברים האלה, כי אין באמת ברירה. השאלה מה יהיה על זכויות הפרט, חופש הביטוי, רדיפת מתנגדים, נראה שבעולם כרגע מוכנים לקבל את המחיר הזה. אם ניכנס לראש של הטליבן, אז הוא כבר ראה מה עשתה לו דרכו הקודמת, הדיכוי האכזרי, התמיכה בטרור, ראה שזה לא משתלם לו, אז אולי אין לו כוונה, אין לו אינטרס להתגרות במערב ולקבל שוב מעלומה, ואולי הוא פשוט רוצה להרוויח זמן, להתבסס, להתעצם, להתחזק. הוא שם את היד על הרבה מאוד אמל"ח, משאבים, יש לו עכשיו עם הכיבוש עוד מאות אלפי ואולי יותר מועמדים להצטרף לשורותיו ולחזק אותו, כי בטליבן כידוע זה אתה איתנו או נגדנו. מי שהתייחס למצב הוא גם מזכ"ל האום, אנטוניו גוטרש, שאמר את הדברים הבאים, הנה.
It is particularly horrifying and earth-breaking to see reports of the hard-won rights of Afghan girls and women being ripped away from them. The message from the international community to those on the war path must be clear. Seizing power through military force is a losing proposition.
שובר את הלב לראות מה שקורה באפגניסטן, הוא מדבר על החשש שכל מה שנעשה לקידום זכויות נשים פשוט ייעלם. המסר מהקהילה הבינלאומית, אומר גוטרש, צריך להיות ברור, נטילת שלטון בכוח יכולה להביא למלחמת אזרחים ממושכת ולבידודה של אפגניסטן. אלה הדברים של מזכ"ל האום. בחזרה אלייך מאיה.
תודה רבה איתמר. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן קיצר את החופשה בקמפ דיוויד והתייצב אמש בפני הציבור האמריקני בניסיון להגן על ההחלטה שלו לצאת מאפגניסטן. ביידן מאשים את האפגנים שלא הצליחו להגן על ארצם ואומר שלהשאיר כוחות אמריקנים במדינה זה לא דבר שהיה מוביל לתוצאות טובות יותר. שלום, בוקר טוב בוושינגטון לכתבנו נתן גוטמן.
שלום מאיה, צהריים טובים.
אז כמה ביידן באמת הצליח לשכנע בדברים שלו את האמריקאים?
Hey, אין לנו סקרים עדיין שיוכלו להצביע על זה. אנחנו יודעים שמלכתחילה ארצות הברית או הציבור האמריקני לא תמך בהישארות באפגניסטן, וסביר שמהבחינה הזאת הוא בהחלט פגע כאן בטון הנכון ג'ו ביידן, כאשר הוא חזר שוב ושוב על כך שארצות הברית לא מעוניינת להישאר שם, שהציבור האמריקני לא רוצה לשלוח את הבנים ואת הבנות שלו להילחם במלחמה הזאת אחרי 20 שנה. הוא ניסה להציג איזושהי משנה סדורה, שקודם כל מבחינת הסגנון הייתה קצת מפתיעה, זה לא היה ביידן הרגיל, הוא לא התנצל, הוא לא הסביר את מה שקורה בשטח, כאשר הציבור האמריקני רואה את התמונות, להפך הוא היה אפילו קצת טרמפיסטי במובן הזה, שהוא לא מתחרט על שום דבר. מצד שני, הוא כן ניסה לפזר ולתת קצת קונטקסט לגבי האחריות, ובראש ובראשונה הוא תולה את האחריות באפגנים עצמם, שלדבריו פשוט כשלו בהגנה על המדינה שלהם. הנה קטע מהדברים.
There's some very brave and capable Afghan special forces units and soldiers. But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that one year, one more year, five more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference.
אם האפגנים לא הצליחו להגן על המדינה שלהם עכשיו, אין לנו שום סיבה להאמין ששנה מעכשיו או 5 שנים או 10 שנים מעכשיו, הם כן יצליחו לעשות את זה. ורוצה לומר, תראו, השקענו 20 שנה, טריליון דולר, הכשרנו 300,000 חיילים אפגנים, אם זה לא פעל עכשיו, זה לא יפעל אף פעם, ולכן אין שום טעם להישאר. זה מסוג הטיעונים שבהחלט מהדהדים עם האמריקנים. הוא גם זרק הרבה מהאחריות על קודמו בתפקיד דונלד טראמפ, שהתחייב במסע ומתן שלו עם הטליבן, שארצות הברית תשיג את כוחותיה מהמדינה עד ה-1 במאי, ובעיקר הוא ניסה להגיד ש... לפחות במטרה המצומצמת, ארצות הברית הגיעה לאן שהיא רוצה. נכון, לא בנתה מחדש אפגניסטן חדשה, דמוקרטית וחופשית, עם זכויות לנשים, עם חופש ביטוי, אבל הוא אומר, אנחנו לא באנו לשם כך, באנו למטרה הרבה יותר מצומצמת. הנה עוד קטע מהדברים.
We went to Afghanistan almost 20 years ago, with clear goals. Get those who attacked us on September 11, 2001, and... make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy.
המשימה שלנו, אומר ביידן, לא הייתה בניית אומה ויצירת דמוקרטיה מרכזית במדינה הזאת באפגניסטן, היא הייתה להילחם בטרור, לפגוע ביכולות של אל-קאידה ולתפוס את בן לאדן, את כל זה עשינו כבר לפני עשור. כך שבעצם השאלה היא הגדרת הצלחה, מהי הצלחה בהקשר הזה, אבל שוב, צריך לומר שהדברים האלה של ביידן, נמסרים בשעה שהציבור האמריקני רואה את האפגנים נתלים על המטוסים שרוצים לצאת לשם, בשעה שהוא שומע אנשים מפוחדים, נשים מפוחדות ברחובות של קאבול, שהוא רואה אמריקנים ואנשים ששיתפו פעולה עם האמריקנים מנסים לצאת מהמדינה לפני שיפלו קורבן לטליבן.
ובכל זאת המורות האלה מעוררים תחושה של למה היה שווה להיכנס אם חזרנו 20 שנה אחורה ברגע שהכוחות האמריקאים עוזבים את השטח.
בדיוק, ותחושה של נטישה, ואולי איזושהי המחשה לתחושה הזאת של הנטישה, דווקא הגיעה למקום לא צפוי אתמול, במהלך התדרוך היומי בפנטגון, כאשר עיתונאית ממוצא אפגני ניסתה לשאול שאלה, ובעצם נכנעה באיזשהו שלב לרגשותיה, כאשר היא ניצבה שם כאישה אפגנית מול נציגי הצבא האמריקנית. הנה קטע ממסיבת העיתונאים.
Thank you so much, John. As you know, I'm from Afghanistan, and I'm very upset today. Because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag. This is my flag. And they put their flag. Everybody is upset, especially women. And I forgot my question. What do you ask? Where is my president?
כולנו נסערים, כולנו עצובים היום, בעיקר אנשים, אומרת העיתונאית, היא מראה את המסכה שהיא אותה, שעליה דגל אפגניסטן, אומרת שהטליבן לקח את הדגל של אפגניסטן ושם את הדגל שלו, בהחלט אצבע מאשימה שאולי מסמלת את מה שאפגנים רבים מרגישים כיום כלפי האמריקנים.
נתן, תודה רבה.
תודה.
נגיד עכשיו שלום לדוקטור אבינועם מידן, מומחה למרכז אסיה ורוסיה במכון על שם חייקין באוניברסיטת חיפה, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
ישנן שתי מעצמות שמתחממות ככה על הקווים, אפשר לומר, אם הן לא מגיעות כבר חמות מאוד, בניסיון לסתום את הוואקום שארצות הברית משאירה מאחוריה באפגניסטן, הן סין ורוסיה.
כן, כך זה נראה, וזה למעשה תשובה לשאלה שכולנו שאלנו, מה יהיה כשהאמריקאים יוצאים? שתי המעצמות הללו, סין ורוסיה, הן מעצמות למעשה גם גלובליות, אבל גם מעצמות אזוריות, ויש להם גם אינטרסים, ויש להם כבר הצהרות וגם פעולות שמצביעות על כך שהם הולכים להיכנס למעורבות לתוך הוואקום הזה ש... דיברנו עליו.
בוא נתחיל באמת עם סין, בייג'ינג גם כבר ישר פרסמה הודעה ואמרה שהיא מוכנה לכונן יחסים דיפלומטיים עם הטליבן. מה בדיוק האינטרס הראשי, או אפשר לומר הכלכלי, שמוביל כרגע את סין?
יש אינטרס אחד גדול, וזאת זה פרויקט אדיר שהסינים עוסקים בו, וזה נקרא בלועזית, זה BRI, זה למעשה פרויקט חגורת תחבורה. זה פרויקט שנועד לחבר בין שנחאי, כלומר ממש במזרח סין עד לאירופה. ואזור של מרכז אסיה, שאפגניסטן היא חלק ממנו, זה חוליה מאוד חשובה בעניין הזה, ולסינים הם חייבים לייצר יציבות במרחב הגדול הזה. והסינים הם סינים, הם לא יוותרו בקלות, והם כבר נמצאים במעורבות בתוך הנושא הזה של אפגניסטן בשנים האחרונות. אני, אם אפשר אחר כך להרחיב, אני ארחיב. אבל הם צריכים יציבות, והסינים ייכנסו לוואקום שנוצר כעת, ללא ספק, אם הם לא כבר שם.
הסינים בטח מאוד מרוצים מזה שארצות הברית מוציאה את ה-boots from the ground, כמו שביידן אוהב לומר, אבל בטוח שבשבילם זה טוב שדווקא הטליבן כובש את אפגניסטן, טרור, ארגון טרור קיצוני כזה?
לא, אני חושב שזה מאתגר אותם, כי אני נדמה לי שקשה לצפות מה תהיה ההתפתחות של הטליבן. כרגע הטליבן מנסה ליצור איזושהי אווירה רגועה, אבל לא ברור לאן זה ילך, וגם בהחלט, כפי שהיה בעבר, הוא יכול לתת גם מחסה וגם ליצור חממה לארגוני טרור נוספים. כך שלסינים זה אתגר, והסינים הם לא יוותרו על, על הניסיון שלהם לשמר יציבות באזור, כולל גם בהתמודדות מול הטליבן. הם עושים את זה, אגב, דרך היום, בשנה האחרונה, הסינים כבר מסיים, אין לנו זמן להיכנס לפרטים, הסינים, אבל בכותרת, הסינים מעורבים בהבטחת הגבול בין טאג'יקיסטן לבין מדינה אחרת שגובלת. הרצון שלהם לבלום את הגלישה והזליגה של האסלאם והטליבן לאזורים שהם חשובים להם.
ובוא נדבר רגע באמת גם על רוסיה. איפה אתה ממפה את האינטרסים הרוסים? מה, איך רוסיה מתכננת להיכנס לוואקום הזה?
רוסיה חוששת מאוד ומרגישה מאוימת בכניסה, בחדירה או בזליגה של אסלאם קיצוני לתוך לשטח שלה. והאזור הזה של מרכז אסיה, ושוב אני אזכיר מדינה שהיא מפתח בעניין זה טאג'יקיסטן, זה האזורים שרוסיה תעשה כל דבר כדי לחסום את הכניסה של אזורי ההשפעה של טליבן והאסלאם הקיצוני.
למה בעצם?
כי הם חוששים מהאיום של האסלאם לתוככי רוסיה. הם כבר התמודדו עם פעם אחת אם היה נושא הצ'צ'ני, שהיה נושא אסלאמי, אבל הם גם לפני, במהלך ההתפרקות של ברית המועצות, הם הציבו דיוויזיות צבאיות לאורך הגבול עם אפגניסטן, כדי לבלום את הגריסה הזו, והיום הייתה גם הודעה של מי שעומד בראש הארגון שנקרא CSTO, זה הארגון שהוא כמו הנאטו שהרוסים הקימו אחרי התפרקות ברית המועצות, הוא כבר הכריז, וחברות בו כל הרוב המדינות של ברית המועצות לשעבר, והוא הכריז שבמידה ותהיינה בעיות לאורך הגבול, אז רוס של טאג'יקיסטן הגובלת, יש לה גבול של למעלה כ-1,500 קילומטר עם אפגניסטן. וזו מדינה שהייתה פעם חלק מברית המועצות, והיא עדיין בהגמוניה, תחת ההגמוניה שלה. ואותה הכרזה של המזכיר הארגון הנאטו הסובייטי נקרא לו, הוא הודיע שאם תהיינה בעיות לאורך הגבול של טאג'יקיסטן עם אפגניסטן, אז הרוסים ייכנסו למעורבות, כפי שהדברים היו לפני 30 שנה בערך, וכך הלאה. כך שאם אני יכול לומר בשורה תחתונה, לא ייווצר וקום, מבחינת מעורבות של כך אני רואה את זה, לא ייווצר וקום במעורבות של המעצמות הגלובליות, שפה יש להם אינטרסים שלהם גם אזוריים. סין ורוסיה הולכות להיכנס לוואקום, סין ורוסיה ישתפו פעולה ביניהן, הן כבר עושות את זה בתחומים שונים, ואני מניח שאנחנו נראה את האזור בצורה שונה, אבל עדיין וקום לא יהיה שם.
שאלה אחת לסיום, האינטרסים של סין ורוסיה כוללים גם את מה שקורה בתוך אפגניסטן עצמה, או שזה קשור רק לאזור? כי בכל זאת מדובר בקרקע שהיא מאוד מאוד עשירה, יש שם מתכות שמוערכות בטריליוני דולרים.
כן, זה נכון, אבל הראייה של רוסיה ושל סין היא ראייה רחבה. זאת אומרת, המשאבים והמחצבים וכך הלאה, כפי שאני רואה את זה, הראייה שלהם, זה ראייה מאוד נקודתית יחסית. פה מדובר על משהו הרבה יותר רחב. זה אזור שיש לו חשיבות אסטרטגית גדולה, הן לסין והן לרוסיה, בהיבטים רחבים, ולא רק
המשאב שנמצא שם.
המשאב המסוים הזה, כן.
דוקטור אבינועם עידן, מומחה למרכז אסיה ורוסיה במכון על שם חייקין באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
תודה. המראות מאפגניסטן מהווים במידה רבה שיעור למה שקורה ביום אחרי הסיוע האמריקני, ועדיין שמענו הבוקר את הידיעה הזאת. נשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מאשר לכוחות ארצות הברית להיכנס למדינה. הצבא האמריקני צפוי לעזור לצבא הקונגולזי להילחם בקבוצות טרור אסלאמיסטיות. הנה הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
החיילים האמריקנים נסוגו אמנם מאפגניסטן, אבל באפריקה המצב אחר. חיילים של ארצות הברית נמצאים ברחבי היבשת. קרוב ל-30 בסיסים אופרטיביים אמריקנים פועלים ברחבי אפריקה. רובם בנקודות רגישות כמו באזור הסהל. כוחות שלוחמים בעיקר בהתפשטות ארגוני הטרור האסלאמיסטי. במילים אחרות, הצבא האמריקני מעורב במספר לא מבוטל של סכסוכים ברחבי היבשת האפריקנית, ולא נראה שמישהו בוושינגטון מתכנן להחזיר את החיילים האלה הביתה.
The Trump administration had been talking about drawing down those military forces, but the Biden administration seems to be, as far as we can fathom from the initial Africa policy plans, willing to maintain 6,000 US military personnel.
ממשל טראמפ דיבר על נסיגה של חלק מהכוחות האמריקנים שבאפריקה. אבל על פי קווי המדיניות הראשוניים שהציג ממשלו של ביידן, נראה כי הם רוצים לשמר כ-6,000 חיילים ביבשת. כך אמר לפני כמה ימים חוקר בקבוצת פנג'יה ריסק. סימן מוחשי לכך שוושינגטון איננה מתכוונת לצמצם נוכחות צבאית באפריקה, נרשם ממש השבוע. הנשיא של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פליקס צ'יזקדי, אישר לאמריקנים לסייע לחיילים שלו להילחם נגד ארגון המכונה ADF. מדובר בארגון טרור אסלאמיסטי, מיליציה קטלנית האחראית על פי הערכות למותם של 6,000 בני אדם בשמונה השנים האחרונות. על פי ארגוני סיוע הפועלים במזרח המדינה, 1,200 אנשים נהרגו שם מאז 2017. הכוחות האמריקנים אמורים לפעול באזור ספציפי במחוז צפון קיבו במשך כמה שבועות ובאופן ספציפי נגד ה-ADF. שגרירה של ארצות הברית בקינשאסה הסביר כי בשנת 2019 נחתם הסכם מסגרת לשיתוף פעולה צבאי בין המדינות. הפעולה הצפויה תארך במסגרת הזאת, ועל רקע ההחלטה האמריקנית לצרף את ה-ADF לרשימה השחורה של ארגוני הטרור. מפקדת הכוחות האמריקנים באפריקה נמצאת בשטוטגרט שבגרמניה, אבל הצבא האמריקני נוכח בכל מיני מקומות ביבשת. כך למשל, ערכו חיילים אמריקנים בחודש יוני מבצע תרגול רחב במרוקו. מדובר במבצע אריה אפריקני, אותו עורכים האמריקנים באופן קבוע עם מרוקו, טוניסיה וסנגל.
It's a great opportunity to work and maintain the alliance with the Moroccan government. It's a great opportunity to work side by side with our Moroccan medical counterparts. It's also a great opportunity to involve American airmen and American soldiers working together to provide.
מבחינתנו, זאת הזדמנות מצוינת כדי לשמר ולפתח את הברית שלנו עם ממשלת מרוקו. זאת הזדמנות מצוינת לעבוד אחד לצידו של השני עם העמיתים ממרוקו מתחום הרפואה. וזאת גם הזדמנות מצוינת לערב אנשי חיל האוויר האמריקני וחיילים אחרים כדי לספק טיפול רפואי שלא זקוקים מאוד כאן וראויים לו מאוד. כך סיפר לאחרונה אחד המפקדים במבצע אריה אפריקני. מעבר לתרגולים משותפים, הצבא האמריקני פועל נקודתית בסומליה, בטנזניה, בנישר ובמקומות נוספים. סיכונים ואיומים מצידם של ארגונים אסלאמיסטיים הרי לא חסרים ביבשת. כאן רינה בסיסט.
חזרנו קצת אחרי 2.5, 3 ימים עברו מאז רעידת האדמה בהאיטי, מספר ההרוגים שם כבר עומד על יותר מ-1,400 בני אדם. מאמצי החיפוש אחרי נעדרים מאיצים עכשיו, כשבמקביל סופה טרופית מתקדמת לכיוון המדינה. כדי לדבר על מאמצי השיקום שכבר החלו צפויים ללוות את האיטי, כנראה בשנים הקרובות, הרמנו טלפון אלייך, רעות ברק וויקס מהאוניברסיטה העברית שמתמחה בכלכלות פיתוח, מתוכנית גלוקל, שלום לך.
שלום, נעימד.
מההיכרות שלך עם האיטי, כשאנחנו מדברות על מספרים כמו 1,400 הרוגים, עוד 7,000 פצועים, זה מתחיל בכלל לגרד את ממדי האסון שאנחנו חוזים בו?
אני לא מומחית במספר האנשים שגרים בעיר, אז כשהרעידת האדמה הייתה בדיוק לידה, ואני מאמינה שהמספרים יהיו דרמטית גבוהים יותר, בגלל שבתי מגורים וכל המוסדות שנמצאים הם לא בבנייה שהיא עמיתה לרעידת אדמה, ובגלל שבעצם האפקט הבא של טיפול בפצועים כרגע עדיין בתחילתו, ואין מספיק תנאים גם לא סניטריים וגם כלים וכלים רפואיים להתמודד עם כל הפצועים, ולכן אני מאמינה שהמספר אובדנות יהיה גבוה יותר.
אבל אנחנו שומעים שיש מדינות רבות שנענו לקריאה של ראש ממשלת הייתי ושולחות סיוע, זה לא יכול לעזור במידה מה לצמצם את ההיקפים של האסון הזה?
בטוח שזה יכול לעזור, ואני בטוחה שזה גם יעזור, ובימים אלו כמובן מוקמים מספר בתי חולים שדה שיעזרו להתמודד עם זה. צריך להבין אבל שמאמצי סיוע שמגיעים ממקומות שונים דורשים תאום, ובעבר זה היה אחד מהאתגרים הכי גדולים ליצור תאום בניהול המשבר הזה, וזה בייחוד מאתגר במקום שאזור הממשל שלו, בעצם מערך הממשל, הוא לא מאוד מאוד חלק. מה שכן, לטובה אפשר להגיד, שלהייתי כן יש ניסיון לצערנו רע עם רעידת אדמה הקודמת, ויש הרבה מאוד מודעות בעולם בתורך בתיאום בין הגופים השונים, ולכן אני מאמינה שהולכים קדימה זה יהיה יותר יעיל מאשר בעבר.
מה בדיוק מדינה צריכה לעשות כדי לשלוט בצורה טובה בתיאום הזה עם מדינות זרות?
תקשורת.
גופי תקשורת או תקשורת עם, זאת אומרת, דיפלומטיה?
לא, לתקשר, לדבר. גם דיפלומטיה, אבל צריך להבין שהרבה מאוד מהסיוע מגיע לא רק ממדינות, אלא מארגונים, ארגוני חברה אזרחית, גדולים יותר, גדולים פחות, ששולחים צוותים, שולחים ציוד, וצריך בעצם גוף שיתאם ויהיה בקשר עם כולם, ויחלק את העבודה, ולייצר שיתופי פעולה. לצערנו, הרבה פעמים הגופים האלה מתחרים בהם על משאבים ו... פריוריטי וככה מיקום פוליטי כזה או אחר, ולכן התאום הוא לא פשוט, אבל כן יש הרבה יותר מודעות גם בקרב הגופים עצמם בצורך הזה. מעבר לבית חולים שדה והפתרונות הרפואיים והשיקום, בוא נגיד התשתיתי שנדרש, יש צורך מאוד גדול להתמודד עם הפוסט טראומה ועם הבעיות הנפשיות והקשיים הנפשיים שנוצרים כרגע לאוכלוסייה שבעצם סובלת טבלה מרעידת אדמה ומגפת כולרה והשפעה נוראית רק לפני עשור, ובעצם בטוח שהצרכים האלה באים. מדובר גם על צרכים נפשיים גם של ילדים שאם הם איבדו את המשפחה שלהם וכו', ויש צורך בסיוע פסיכוסוציאלי שגם הרבה פעמים הרבה מאוד ארגונים נותנים, ופה בטוח שצריך עבודת
תאום
משמעותית.
אנחנו שומעים שהייתי לפחות גם בהיבט הנפשי, גם בהיבט הכלכלי, עדיין מתוששת מרעידת האדמה ב-2010, ומשורת אסונות שפוקדים אותה מאז, בין היתר גם טלטלות פוליטיות השנה, בשנה האחרונה, גם החולרה, גם הקורונה. כמה זמן להערכתך יכול להידרש למדינה להתאושש שוב מרעידת אדמה כזאת?
השאלה היא לאן אנחנו מכוונים בהתאוששות. בעצם אנחנו מדברים פה על גלים של פגיעות שמלווים מדינה שמנסה להשיג פיתוח חברתי, כלכלי, פוליטי, ובעצם כל פעם גל כזה מעכב עוד יותר את היכולת שלה להתקדם ולעזור לעצמם לשגר את עצמם. אני לא חושבת שאפשר לשים איזושהי נקודת זמן. החיים בהאיטי הם חיים של עוני מאוד מאוד מרוד להרבה מאוד מהאוכלוסייה, ואני מאמינה שאנשים שמצבם הכלכלי וחצבם החברתי קשה, גם אם הם יתמודדו ויפנו את האריזות של הבית שלהם, יבנו להם בית חדש,
כן.
יבנו בית ספר מחדש, יפקצו את הבית חולים, בוא נגיד, ייקח כמה שנים, עדיין זה לא להפוך אותם לחיות חיים נוחים כלכלית, בוא נגיד, זה ככה. המצב של המדינה הוא באמת מצב מאוד מאתגר, אחת מהמדינות שמתפתחות בקצב הכי איטי, ואנחנו כמובן צופים שאתגרי הטבע ימשיכו להקות. מה שצריך לעשות ומה שהרבה מאוד ארגונים עושים זה בעצם לחזק את העבודה הקהילתית, להגביר עמידות קהילתית להתמודד עם אסונות כאלה.
שזה דבר שדווקא אמור להיות יחסית, לא יודעת להגיד אם פשוט יותר, אבל פחות מאתגר במדינה שחובה כאלה אסונות על בסיס יחסית, בתדירות יחסית גבוהה.
היית חושבת שבעצם האנשים אמורה להיות ההבנה, נכון? שבעצם הם עצמם אמורים להיות אלה שיסייעו אחד לעצמם. מצד אחד כן, מצד שני, כאשר אוכלוסייה חיה במצב תמידי של קבלה מהעולם, יש ציבור ילדים שנולדו לתוך מצב שבהם הם מקבלים סיוע מגופי חוץ, אז יש פה איזשהו מצב שטובה בעצם, האם ניתן בכלל את היכולת לסייע לעצמם, כן? זה איזשהו סוויץ' גם מהאמונה העצמית של עצמם, שיש להם את הכלים ואת ה... קוראים לזה נכסים, אבל הנכסים האלה הם לא לאו דווקא כסף, כן? אפילו נכסים פסיכולוגיים לצייע לעצמם. והרבה, לא מעט גופים כן פונים לכיוון הזה מתוך הבנה שקשה, בייחוד לגופים חיצוניים, לעשות, להשפיע באופן דרמטי על מהלך פוליטי, אוקיי? על, על מה ש... לחזק את העמידות הפוליטית של המדינה. זה מאוד מאוד מורכב. עד בלתי אפשרי, אנחנו יכולים לראות את אפגניסטן, לצערנו כרגע את הדפני של היקום.
אבל לפחות לתת להם איזה שהם כלים להתמודדות עם עצמם. לתת את החכה, כמו שאומרים, ולא את הדג.
כן, ואת היכולת גם ואת הזכות, ואת המקום לבוא ולהשתמש בחכה. כן, אפילו החכה בימינו היא כבר לא מספיקה. מה שחשוב לזכור, שנורא חשוב להמשיך ולעבוד עם אוכלוסיות האלה, גם אחרי שכאילו האסון נגמר.
גם כשמפנים את ההריסות.
כן, בעצם המעבר הזה לפיתוח, אפילו לא להישאר רק בסיוע הומניטרי, ולעבור בעצם למקום הזה של הפיתוח, ולפנות דברים שהם ברי קיימה, כדי שתהיה יכולת חזקה יותר להתמודד בפעם הבאה. כן,
רעות ברק וויקס מאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, יום טוב.
יום טוב. ומהסופה, מהחשש לסופה ורעידות אדמה, אנחנו לשריפות שהגיעו עכשיו גם לדרום צרפת. מאות כבאים נלחמים בדלקות שפרצו אמש באחד האזורים התיירותיים במדינה. אלפים מפונים כעת מבתיהם ומאתרי החופש, ומסתבר שגם בין התיירים נמצא נשיא צרפת עמנואל מקרון, שיצא למקום האסון. כתבנו בפריז, גדעון קוץ מדווח.
לא רק בהרי ירושלים, יערות באגנים אחרים של הים התיכון, כמו מרוקו, ספרד, יוון, היו בימים האחרונים קורבן לשריפות ענק שהגיעו אתמול גם לדרום צרפת. כי 700 כבאים ויותר מ10 מטוסים ומסוקים נוספים שהטילו כמויות גדולות של מים, נלחמים בדלקות הענק באזור התיירות של מחוז ור. הלהבות יצאו מאזור הרי המור, מצפון מזרח לעיר טולון, שם נשרפה כליל הריאה האקולוגית של האזור. יער עם סוגי עצים נדירים שבו שכנו בעלי חיים רבים, והגיעו עד לעיירת הנופש המיתולוגית סן טרופז, מקום מגוריה של כוכבת העבר בריז'יט ברדו. ואתרים נוספים כמו גרימו ולמול. אלפים פונו בין היתר מאתרי הקמפינג בסביבה לאולמות שפתחו הרשויות המקומיות, בין השאר בבתי הספר. עד כה הורעלו 19 איש משאיפת אשן ו3 נפצעו. 100 בתים ניזוקו קשה, אומר מפקד משטרת המחוז אבנס רישאר.
On a identifié 19 personnes intoxiquées et pour l'instant 3 blessés légers. Côté habitation, donc on a sans doute au moins
האש התפשטה עד הבוקר על פני כ-100 קילומטרים רבועים לאורך הכביש המהיר של סיג, המוביל לטולון. הרוחות החזקות של יותר מ-70 קילומטרים לשעה ותנאי מזג האוויר החם במיוחד סייעו להתפשטות הדלקות, ואזורים אחרים הועמדו במצב אחר. באזור חזרו הזיכרונות של שריפות הענק הקטלניות ב-2003. היום ההתחממות הגלובלית תובעת קורבנות נוספים והיא רחוקה מלהיעצר. כאן גדעון קוץ.
מי שעד אתמול היה מנהיג האופוזיציה בזמביה הפך לנשיא הנבחר בניצחון סוחף. הוא גבר בהפרש של יותר ממיליון קולות על הנשיא היוצא, וזה הבטיח מעבר שקט של השלטון, אבל ממשיך לטעון גם היום שהבחירות לא היו הוגנות. חוזרת ומדווחת עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
ועדת הבחירות המרכזית של זמביה הודיעה אתמול על תוצאות הבחירות לנשיאות שנערכו בשבוע שעבר. מועמד האופוזיציה הקיינדה צ'ילמה זכה ברוב ברור נגד הנשיא המכהן אדגר לונגו. התוצאות הרשמיות הפתיעו. במהלך מערכת הבחירות צפו מומחים ניצחון לנשיא המכהן, והנשיא המכהן עצמו הפגין ביטחון מוחלט בניצחונו. לאור התוצאות חששו משקיפים מהתפרצויות של אלימות. במהלך מערכת הבחירות נרשמו כבר עימותים אלימים, כולל הרוגים בשני המחנות. האופוזיציה הביעה את זעמה לא פעם ולא פעמיים על ניסיונות דיכוי לפני ההצבעה ועל סגירה חלקית של האינטרנט ממש ביום הבחירות. כאמור, למרות הכל, ועדת הבחירות הודיעה אתמול שהאופוזיציה ניצחה. בין אתמול להיום הכיר הנשיא היוצא בהפסד שלו, והיום נשא הנשיא החדש נאום ניצחון. נאום שבו ביקר קשות את הממשל הקודם הברוטלי. הוא גם הבטיח מעכשיו והלאה דמוקרטיה טובה יותר לאזרחיה של זמביה.
President Edgar Chagwa Lungu, I want to thank you, sir, for your message, for conceding defeat, and for indicating that you support a smooth transition. I don't want to call it power, of servant leadership.
הנשיא אדגר לונגו, אני רוצה להודות לך עבור המסר שלך שבו הודית בהפסד, ושבו התחייבת לתמוך בעברה חלקה, לא העברה של הכוח במדינה, אלא העברה של המנהיגות אשר תשרת את המדינה. כך אמר ריצ'י למה. הנשיא החדש ניסה להרגיע את תומכיו של לונגו.
Those that voted for us and those that did not vote for us, you'll be treated equally, equitably, fair. That's important to us.
אלה שהצביעו עבורנו ואלה שלא הצביעו עבורנו, נתייחס לכולם באותו האופן, בצורה שוויונית והגונה. זה חשוב לנו, כך הוא אמר. האתגרים שעימם יתמודד מהיום יצ'ילמה עצומים. זמביה היא מדינה ענייה מאוד, אבל בשנות ה-2000 הצליחה הכלכלה שלה לגדול ולצמוח תודות למכרות הנחושת. התמוטטות מחירי הנחושת והמשבר הכלכלי העולמי בעקבות הקורונה הביאו לאחרונה למשבר כלכלי עמוק במדינה ולעלייה חדה ביוקר המחיה. עד כדי כך שבחודש נובמבר האחרון הכריזה זמביה על עצמה כמדינה חדלת פיראון. כאן רינה בסיסט.
זה ודאי לא האתגר הראשון שמולו ניצבת הטניסאית, אחת מהטובות בעולם, אבל נראה שמסיבת העיתונאים הזאת הייתה לא פשוטה עבור נעמי אוסאקה. אחרי שפרשה מהטורניר בצרפת, אחרי שלא אפשרו לה לוותר על שיחה עם עיתונאים אחרי המשחק, היא עוררה שיח על התמודדות נפשית של ספורטאים, וגם עכשיו כשהיא חוזרת ומתייצבת מול התקשורת, זאת בהחלט נראית כמו חוויה מאוד לא פשוטה שהיא נאלצה לעבור שם. נגיד עכשיו שלום ליוליה גלושקו, שלום.
היי, מה שלומך?
בסדר גמור, מה איתך?
הכל מעולה.
את טניסאית לשעבר, שיחקת מול נעמי אוסאקה, את מכירה אותה, נכון?
נכון.
מתי פגשת אותה?
שיחקנו אחת נגד השנייה ב-US Open 2018, בזמן גרנדסלאם הראשון שהיא לקחה, והתחילה לפרוח ככה, ואני מכירה אותה כמה שנים מהסבב, והיא זהירה ממני, אבל אני מכירה אותה בשנים האחרונות שהשחקתי.
מה הייתה ההתרשמות שלך ממנה, מההיכרות שלכן, שבטח הייתה בעיקר סביב המגרש?
תמי, נעמי, אפשר לראות את זה מאוד ברור, אפילו בחדרי הלבשה, היא ילדה שהיא לעצמה, יותר בישנית, תמיד עם האוזניות שלה, תמיד עם המשפחה שלה ועם הצוות שלה, החוסה הזאת, החברה הכי טובה שלה, יחד עם זאת, גם יצא לנו אפילו להתאמן ביחד, והייתה תקופה שהיה לנו אותו סוכן. היא מאוד נחמדה, אם את תדברי איתה, תהיה נחמדה אלייך, אבל היא לא תבוא ותפוץ עלייך, היי, מה קורה? מי עוד מתה? אוקיי, משהו שהחרדה שהיא מדברת עליה, כל התשומת לב שהיא מקבלת, זה מאוד, ברגע שאת רואה אותה, זה משהו שהוא מאוד בולט, לא מפתיע, בואי נגיד את זה ככה.
זהו, אז אני חושבת שלא היית מופתעת, כשהיא פתאום ברולנד גארוס אמרה, התחילה לדבר על החרדות ועל הקושי שלה לעמוד מול העיתונאים.
הייתי מופתעת, כי זה משהו שלא עולה אצל ספורטאים. נוצרה איזושהי דמות מול ספורטאים, שהיא דמות שכל הזמן מתפקדת. את יודעת, אנחנו רואים אנשים כמו אמנים, למשל, מתפרקים, ואת יודעת, כל מיני דברים שאנחנו שומעים בתקשורת, אנחנו, אני מניחה שאנחנו גם כן מבקרים אותם, אבל זה יותר מקובל כביכול אצל ספורטאים. נוצרה איזושהי דמות שהיא, כל הזמן אנחנו בתפקוד, כל הזמן צריך להיות כביכול בשיא שלך.
את הרגשת
לך? אני חושבת שאני הרגשתי המון המון לחץ, והרבה ups and downs לאורך הקריירה, ועכשיו דווקא אחרי שפרשתי, הבנתי כמה מעט מקום הדבר הזה מקבל, וזה מדהים לראות גם את נעמי אוסאקה וגם את סימון ביילס, מעלות את הדברים האלה ושמות את זה על השולחן. חברים, אנחנו בני אדם כמו כולם, אנחנו מתמודדות עם משברים וזה קשה.
בואי נשמע, אני רוצה שנשמע רגע חלק מהמסיבת עיתונאים אתמול, אחרי שהיא חוזרת ומתייצבת ומספרת כשהיא פרשה מהטורניר היא אפילו התביישה לצאת מהבית.
I was a little bit embarrassed to go out because I didn't know if people were looking at me in a different way than they usually did before, but I think the biggest eye-opener was going to the Olympics and having other athletes come up to me and say that they were really glad that I did what I did.
יוליה, לך יצא אי פעם בקריירה לקחת רגע, אולי אפילו אחרי, ולהגיד, רגע, הייתי קצת לא בסדר? הייתי קצת בלחץ יותר ממה שהייתי אמורה להיות?
אני חושבת שדבר ראשון, כן. דבר ראשון, כן. דבר שני, אבל אני חושבת שזה נבע מתוך, אוקיי, אני צריכה לשחק כי אני לא מצליחה לשחק עכשיו. זה לא היה, רגע, האם אני בסדר בלי קשר לטניס עכשיו? את מבינה, זה תמיד...
זה תמיד קשור לטניס.
האם זה מספיק בסדר? האם אני מספיק בסדר בשביל לתפקד ולנצח את התחרות הבאה? זה לא היה, האם אני מספיק בסדר בתור בן אדם? את יודעת, דברים ש... אני חושבת שרוב האנשים שאפילו שומעים את השיחה שלנו עכשיו יכולים להתחבר אליהם ולהתחבר לאיזושהי נקודה בחיים שהם היו לא כל כך בסדר. זה משהו שקורה לכולם, ואני ממש ממש שמחה שזה כן עולה בספורט, זה משהו שחשוב לדבר עליו, והעובדה שהיא אומרת במסיבת עיתונאים, היא אומרת, הספורטאים באולימפיאדה כן ניגשו אליי, ואמרו לי שהם שמחים שהעליתי את זה, הם יכולים להזדהות איתה, כל ספורטאי.
אבל עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע נוסף שהיה באותה מסיבת עיתונאים, וזאת אחת השאלות שהיא קיבלה מעיתונאי שהיה שם.
Well, you've said it, you don't especially like the press conference format. And yet that seems to be the obviously the most widely used means of communicating to the media and through the media to the public.
That's interesting. I would say the occasion, like when to do the press conference is what I feel is the most difficult. But...
Okay, I think we're just going to take a quick break. Just we'll be back in one moment.
רק רגע נתרגם את הדברים ונגיד שהעיתונאי שואל אותה בעצם, את אומרת שלא נוח לכם מסיבות העיתונאים, אבל התקשורת היא גם הדרך שבה את משתמשת בתקשורת כדי לפנות לקהל שלך. אוסקה מנסה להסביר שהכוונה שלה הייתה תזמון של מסיבות העיתונאים, אבל די מהר היא מתפרקת, היא מתחילה לבכות מול העיתונאים ומול המצלמות, ומסיבת העיתונאים הזאת נכנסת לאיזושהי הפסקה קצרה. אולי לשם הדברים של העיתונאי הזה, אפשר להניח שבסופו של דבר, אחרי כל השיח שהיה גם באולימפיאדה, גם סביב הפרישה של אוסקה, בסוף נשארנו עם הציניות הישנה, ועדיין התקפו אותה במסיבת העיתונאים, והיא תתקבל שם בלי איזושהי רגישות מיוחדת.
אבל אני אגיד לך מה, אם הדבר הזה שהיא עושה, את יודעת, זה גם ברגע שמישהו כן מתחיל את השיח, אם השיח הזה כן יימשך, ואת יודעת מה, גם אם זה ירד רק בכמה אחוזים, אני חושבת שאנחנו כבר, היא כבר עשתה את הדבר הנכון, וזה שזה על השולחן, והעובדה שאני ואת מדברות על זה עכשיו, וזאת לא השיחה הראשונה שאני מנהלת על הדבר הזה, העובדה שאנשים מדברים על זה, וזה גם, אני חושבת שנעמי אוסקה, הרבה מהדברים שהיא עושה, זה מה שהיא רוצה שיעשו, כי ב-US Open שנה שעברה, היא עלתה כל משחק עם מסכה אחרת, עם שם אחר של בן אדם, בן אדם אפרו-אמריקאי שנרצח בארצות הברית. בסוף שהיא לחצת החוץ, שאלו אותה, מה המטרה שלך? היא אמרה, אנחנו מדברים על זה, לא? ואני חושבת שזה אחת המטרות שלה, של, אני בטוחה שהיא לא עושה את זה בכוונה, אבל זה אחד הדברים של קצת לעלות מודעות. וזה מדהים, ואני ממש ממש מקווה שאת יודעת, אם יהיה עיתונאי אחד מבין כל השישים שם שלא ישאלו את השאלה הסופר מכאיבה וחודרנית באיזשהו טיימינג שהוא קשוח, או זה יגרום לכמה אחוזים של אנשים פחות לרשום לדברים אחרי משחקים. תקשיבי, מקבלים, אני חושבת אנשים לא מודעים לזה, אבל מקבלים המון המון הודעות אחרי משחקים, בין אם זה מישהו ששם כסף על המשחק, אתה אנשים אנחנו לא מכירים, של הודעות מאוד מאוד קשוחות. וכמה שאתה לא רוצה לקרוא, וכמה שאתה לוקח את זה בציניות, אנחנו בסופו של דבר,
זה מחלחל.
בת אדם.
נכון. טוב, יוליה גלושקו, אז אני רק מאחלת לנו שנמשיך לדבר על זה ולהציף את זה, אני חושבת.
משמעית.
תודה רבה לך, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו לנושא אחר לגמרי, לרשימת התארים הארוכה שמלווה את השם בוב דילן, מתווסף עכשיו תואר חדש, שעוקף ואולי אפילו מעמיד בסימן שאלה את אלה שקדמו לו. מואשם בתקיפה מינית. בניו יורק הוגשה הלילה תביעה נגד הזמר בטענה שתקף ילדה קטינה לפני יותר מ-50 שנה. אלון פרוכטר, שלום לך, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים.
שלום, מאיה, נכון. אישה בת 68 הגישה תביעה נגד הזמר האמריקני בוב דילן בטענה שתקף אותה מינית כמה פעמים בניו יורק בשנת 1965 כשהייתה בת 12 בלבד. התובעת שמכונה ג'יי-סי טוענת בתביעה שהוגשה בשבוע שעבר לבית המשפט העליון בניו יורק, שהתקיפות התרחשו בתקופה של 6 שבועות, בחודשים אפריל עד מאי 65, כאשר הזמר התגורר לדבריה במלון צ'לסי במנהטן, שם סימן והשקע אותה אלכוהול. עכשיו היא דורשת לקבל פיצויים על הנזק הפסיכולוגי החמור והטראומה הרגשית שחוותה. אולם כמה אתרי מעריצים של דילן שנשאלים על לוח ההופעות שלו בתקופה המדוברת, טוענים שקיים אז בחודשים מרס ואפריל סיבוב הופעות בבריטניה עם הזמרת ג'ון באהל, סיבוב שנחתם בהופעה בהיכל רויאל אלברט הול ב-10 במאי בלונדון. עם זאת, נציגיו של הזמר בן ה-80 מסרו בתגובה לכלי התקשורת כי הטענה בת 56 השנים אינה נכונה ותופרך נמרצות בבית המשפט.
אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי זה. תודה רבה, אלון.
תודה, מאיה. Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills.
זה באמת היה לילה מלא בכוכבים עבור דון מקלין, 50 שנה אחרי שהוציאת אמריקן פאי, השם שלא מתווסף לרשימה הארוכה של כוכבים בסדרת הוליווד. הטקס שנערך הלילה כדי לטבוע את השם שלו בכוכב שהוא עכשיו על שמו, כלל גם הופעה של ווירד אל ינקוביץ'. ואיתו ועם הברכות אליו נסיים את השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, בהפקה אורית שולץ ושני אביב, והטכנאים שלנו אריאל מור ושימון דו קרקר. בלי קוראים מאיה רחלין, ואחרי החדשות גדי לבני עם רגעי קסם. כל הזמן כמובן נמשיך לעדכן באפליקציה של כאן חדשות, עם הדיווחים, פרשנויות, כתבות, גם בדף הפייסבוק כאן בית, שבו אתם מוזמנים להתחבר ולהגיב לתכנים שלנו ולשמוע אותנו גם בדף הפודקאסטים כאן עולמי, באתר או בכל אפליקציית הסקטים שאתם מחבבים ומחבבות, ותקבלו אותנו שם בלי פרסומות, ישר לנייד. עד כאן מאיתנו, ושיהיה לכם המשך יום מצוין. התראות. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.